הבית היקר, רבי שמעון מחלוף הצדיק, הקדוש ברוך הוא ישמור אותו ויברך אותו, תמדבר השם הצלחה, בברכה, מזל וישועה, סייעתא דשמיא גדולה, אשתו הצדקת, יפה מחלוף, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, תן להם ברכה, על בית לוי יושבהו, זכו ברכת אליהו, בעזרת השם אליהו הנביא, יהיה בבית הזה, יהיה שמחה, אור, ישועה, רפואה, פרחי, מחלוף, בן, ניסה, הצלחה, ברכה, לכל בני המשפחה, ולעילוי נשמת שמעון מחלוף בן מרים, כי נשמתו צורת בצור החיים, תמוך נפשו בגן עדן העליון. אחי היקר, אהוב והחביב, רבי מנחם הצדיק, כל האנשים הצדיקים והחביבים. היום זה זין, ערב זין באדר, זה יום הפטירה של משה רבנו. משה רבנו היה מימנע, משה רבנו שהוא רבנן של כל ישראל, הרב של כל הרבנים. לא קם בישראל כמו שעוד, כמו משה רבנו, לא קם ולא יקום. הדבר הרוחני הגבוה ביותר שיש בעם ישראל זה משה רבנו. לא קם בישראל, משה רבנו זה הקו הגבוה ביותר שכל צדיק, כל חכם, כל קדוש, בכל הדורות, יכול להגיע עד משה, אבל לא קם כמשה. משה רבנו זה הקו שאי אפשר מעל משה רבנו לעלות. וחכמים מחזקים את זה ומעתקים את זה בצורה חזקה ביותר. למה? חכמים פחדו שבמשך הדורות יקומו אנשים או יקומו רעיונות חדשים שיחשבו, אולי אני יותר ממשה, אולי פלוני יותר ממשה. אז חכמים יראו את זה בצורה החזקה ביותר, לא קם כמשה, אין כמו משה, לא יהיה כמו משה, ממשה רבנו זה הקו האחרון שאי אפשר לעלות מעבר למשה רבנו. משה רבנו, כל המהות של משה רבנו זה פלא גדול. אם נסתכל כל המנהיגים של עם ישראל, מתחילה, לפני שהם נולדו, היה סימן בהיריון שלהם. ובתחילה, לפני שהם נולדו, שמשהו גדול עומד להיוולד לעולם. אברהם אבינו היה בן של תרח, ותרח רב הכוכבים שעומד להיוולד איזה ילד מיוחד, שהילד הזה עתיד לעשות לו ולגרום לו וכו'. התחיל לרדוף את אברהם אבינו מאז שאברהם היה קטן. יצחק אבינו, אמא שלו הייתה קרה, לא היה לה ילדים, שרה אמנו, רק בניסי ניסים, בגיל מבוגר, מתקרב ל-100 שנה, ילדה את יצחק אבינו. אנה, יעקב אבינו, אמא שלו הייתה הכרה, רבקה הייתה הכרה, לא היה לה ילדים, גם דברים לא מובנים, דברים לא פשוטים, עד שזכתה ביעקב ועשיו, אבל יעקב הוא השורש של כל כלל עם ישראל. כל הגדולים של עם ישראל, הלידה שלהם הייתה לידה לא פשוטה. אצל משה רבנו לא מצאנו איזה משהו מיוחד בבשורה שאימא שלו עתידה ללדת איזה ילד גדול, או אימא שלו עתידה לוליד את המושיע של עם ישראל, את הגואל של עם ישראל. לא מצאנו את זה. כל הגדולים של עם ישראל, דוד המלך, הקדוש אדם הראשון ראה שזה תינוק עתיד למות, נתן לו 70 שנה מהחיים שלו. זה משה רבנו, הלידה שלו הייתה לידה רגילה. והיא נחיש מבית לוי, אמרם, גירש את אשתו, החזיר אותה, נולד משה רבנו. אנחנו לא מוצאים אצל משה רבנו בתחילת הלידה שלו, בתחילת ההיריון שלו, שום איזה נס פלאי, איזה משהו של מישהו מלאך כמו שמשון שבא למנוח ואמר למנוח ולאשתו שהם עתידים לבלד להם בן גדול שמשון הגיבור. לא מצאנו את זה. תורה מספרת, אמרם היה לו אישה, קראו לה יוכבת. רבותינו הקדושים רוצים לומר שיוכבת הייתה בת 130 שנה, אבל זה מדרשים, זה לא מובא בצורה חזקה בתורה הקדושה, מדרשים מספרים את זה, ומשה רבנו נולד לעולם. הניסים שהיו עם משה, הם היו אחרי שהוא נולד. אחרי שהוא נולד, משה רבנו נולד שלושה חודשים לפני הזמן, ואז אמא שלו שמרה אותו כמה חודשים,
הגיע הזמן על ידי פחדה שהמצרים ימצאו אותו ויערכו אותו, כי פרעה גזר גזרה, כל הבן הילוד היום התשליחו, ופרעה לא רק גזר את הגזרה הזאת על עם ישראל, אלא הוא גזר גם על המצרים, כל ילד שיוולד תערבו אותו, כי גם החוזה בכוכבים ראו שעתיד יוולד ילד, לא יהודי, הוא לא יודעים אם הוא יהודי או מצרי, לא יודעים מהו, ילד שיושיע את עם ישראל. אז המצרים פרעה ביקש שתערבו את כל הילדים שנולדים בתשעה חודשים הקרובים. יהודים, גוי, מצרים, כל מה שיש במצרים, תשעה חודשים ילדים, כל הילודה, להרוג את כל הילודה. ומשה רבנו, אמא שלו הצילה אותו, היה לו ניסים, אבל הגזרה הייתה על כל הילודה כולה, משה רבנו נולד, אמא שלו שמה אותו בתיבה, ניצל, ונס גדול ביותר, הבת של פרעה, בתיה, שהייתה בת יחידה של פרעה. פרעה לא היה לו המשך חוץ מבת אחת, ירצה לנילוס, ללכת להתרחק, היו מתרחפים בנילוס, פתאום היא רואה תיבה, מושיטה את היד, לוקחת את התיבה, מי בתוך התיבה, ילד קטן מבני העברים, לוקחת את משה, מרים הייתה עומדת שם בצד, אהרון, אח של משה, ילד קטן בן שלוש, היה בוכה, שומר על אחיו, מרים הייתה בת שש, משה היה בן שלוש, אהרון היה בן שלוש, ומשה תינוק בן שלוש חודשים. אז מרים, אהרון, בוכים על האח שלהם הקטן, שלא יודעים מה יהיה איתו, ואז הולכת מרים, ואומרת לבתיה, ייקח אישה יהודיה שתניק את משה רבנו. מסכימה בתיה בת פרעה, אישה יהודיה מלקת עברייה, תניק את הילד הקטן את משה. את מי לוקחת מרים? מביאה את אמא שלה את יוכבד שתניק את הבן שלה את משה. משה רבנו גודל, יונק מאמא שלו מיהודיה חלב. אבל משה רבנו גודל בבית של פרעה כמצרי לכל דבר. היה בן מלוכה, משה רבנו היה בן מלוכה. אפילו לפרעה לא היה ילדים, אמרו בתוך הארמון של פרעה, מי יהיה היורש של פרעה, של מצרים, הילד הזה הוא יהיה היורש. המצרים ראו את משה רבנו בתור היורש, הוא יירש את פרעה. משה רבנו גדל בארמון כיורש של פרעה, כממשיך של פרעה, כי הוא יהיה הפרעה הבא, פרעה רק זה סמל, כך קראו לכל המלכים באותה תקופה, פרעה, הוא יהיה פרעה, הוא יהיה המלך, הוא ימשיך את המלוכה, הוא ימשיך את הכל פרעה, זה משה ייקח את מקומו, הוא היורש. ומשה רבנו בצדקות שלו נמצא שם, גודל שם, הוא גודל כמו בן מלך, הוא גודל בתרבות של בן מלך, הוא מכונח כבן מלך, הוא חי בכל המנעמי החיים של מצרים, שהייתה אימפריה גדולה של אותו תקופה, ששלטה על העולם, שהייתה מדינה עשירה גדולה ביותר, שחילקה ומחרה אוכל לכל העולם כולו, שמצרים הייתה סמל של עושר, ואותו משה רבנו שהוא בשיא של הגדולה, בשיא תפארתו, אומר המדרש, משה רבנו קיבל תפקיד בארמון של פרעה, ומה התפקיד שהוא קיבל? להיות השר לענייני עבדים. באותו תקופה, מה היה הדבר הלאומי של מצרים, הדבר החשוב ביותר של מצרים? העבדים היהודים. היה להם עם של עבדים, שהיה בו 4-5, ועם 50 עלו בני ישראל, אז היו 20 או 25 מיליון יהודים בתוך ארץ מצרים, והבעיה הלאומית של מצרים הייתה עם ישראל. מה עושים איתם? המשיכו להיות עבדים, הם רוצים חירות, רוצים לצאת, מה נעשה איתם, איך נעשה איתם, יש לנו בעיות איתם, איך פועלים עם אותם העם שנמצא בתוך ארץ מצרים. פרעה חושב מי האדם שמתאים לו ביותר לנהל את הבעיה שקוראים לה העברים, היהודים, מי הכי מתאים לטפל בזה, אומר פרעה, היורש שלי, מי היורש שלי? משה. והוא נותן למשה רבנו לטפל בבעיה שקוראים לעם ישראל. ומשה רבנו יש בו, לא נאמר את זה פיצול אישיות, כי אפשר לומר את זה על המנהיג, שמשה רבנו היה 10 שנים מלך בארץ כוש, שמשה רבנו היה בבית האסורים, הגיע לבית של יתרו, משה רבנו עבר סיבובים על סיבובים, עד שמשה רבנו עמד והתחתן עם ציפורה, אשתו של משה, המדרש מספר ואומר שציפורה שיתרו לא ידע מה לעשות עם משה, יתרו אמר אם אני ארוג את משה זה לא טוב, ואם אני אשחרר אותו פרעה יריב איתי, לקח יתרו את משה ושם את משה בבית האסורים. והבת של יתרו ציפורה לחמה עליו, הייתה כל יום נותנת לו לאכול. וככה 10 שנים או כמה שנים ציפורה הייתה נותנת לו בסתר לאכול. עד שיום אחד היא באה ואמרה לו, מה עם אותו עברי שבבית האסורים כבר 10 שנים? ואז הוא נזכר, אמר תביא אותו, וכך משה רבנו התחתן עם ציפורה, הבת של יתרו. ואז משה רבנו מגיע ליתרו, מגיע מהבריחה שהוא ברח למדיין, ומשה רבנו רואה שתי נשים, כמה בנות הולכות עם הצאן לשאוב מים מהבאר. ואותם מדיינים רואה צאן מרביצים לאותם בנות. משה רבנו עמד, הגן עליהם, נחרב איתם, נלחם איתם, הציל את הבנות האלו. גם פה משה רבנו, מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה אתה עושה? כבר היה לך בעיות בעבר על מה שהרקת את המצרים. היה לך בעיות עם אותם יהודים שהתארקת וכמעט הלשינו עליך וכמעט הגעת לבית הגדל. פרעה ימות, אני אקח את המקום שלו ואני אשחרר את בני ישראל. ככה כל אדם חשוב וחכם היה חושב והיה אומר. מה עושה משה רבנו? לא. משה רבנו רואה בעיה, הוא לא אומר, אני אחכה עוד 5 שנים, 10 שנים, אני אסדר את זה. משה רבנו מסכן את כל המעמד שלו. משה רבנו מסכן את כל החיים שלו. עומד והורג את המצרי. למה? משונאיך השם נשנא, אדם שהוא ירא שמיים, הוא לא יכול לראות עוול מול העיניים שלו. אדם שהוא ירא שמיים, הוא לא יכול לראות דבר שהוא לא אמיתי מול העיניים שלו. שונא השם, אוהבי השם, שינו רע. אם אתה אוהב את השם, ישנה את הרע. אתה לא יכול לעשות חשבונות בדברים שאתה רואה שהם נגד כל המציאות של העולם. עומד משה ואומר, אני יכול לחכות עוד 10 שנים, ולהרוג וללכת ולהוציא את בני ישראל, ולגאול את בני ישראל, ולהגיע להיות כמו פרעה, המלך של ארץ מצרים, אני היורש, אני הכל. אבל משה רבנו אומר, מכים יש עברי, מרביצים ליהודי, אני לא יכול לסבול את זה. עומד משה והורג את המצרי. למחרת משה יוצא שוב, הוא רואה יהודי מרביץ ליהודי. אומר משה, אני לא יכול לשתוק. גם אם מצרי מכה איש עברי, אני הורג אותו. אם יהודי מכה יהודי, גם את זה אני לא יכול לראות. עומד משה ומתערב, וכמעט מסתבך. ומסתבך וצריך לברוח מארץ מצרים. למחרת עומד משה, במדינה חדשה, אחרי שהוא ברח, אחרי שהוא ניצל, אחרי שכמעט תפסו אותו להוציאו אותו להורג. ומה הוא רואה? מצרים נשים מסכנות, שהוא לא... עם שלו, הוא לא מכיר אותם, הוא רק הגיע לפה, הוא לא יודע כלום. מה עושה משה? עומד ומתערב ומציל אותם. למה? כי אוהבי השם שינו רע. אדם שאוהב את השם, שונא רע. אדם שאוהב את השם, הוא לא יכול לראות דבר רע. אדם שאוהב את השם, הוא לא יכול לשמוע לשון הרע. הוא לא יכול לראות שעושים לאנשים עוול. הוא לא יכול לראות שעושים לאנשים דברים לא טובים. אחד הדברים שאדם... צריך לבדוק דמה למעלה ממך. אם אתה רוצה לדעת מה למעלה, מי אתה ומה אתה ממך תרגיש. מתי שאתה מרגיש קרבה לשם, מתי שאתה מרגיש טוב עם עצמך, עם ההתעלות שלך, סימן שגם בשמיים אתה טוב. אבל מתי שאתה מרגיש לא טוב עם עצמך ורע עם עצמך, ואתה מרגיש שאתה לא בסדר, אז תדע שגם בשמיים אתה לא בסדר. מבשרי, מהבשר שלי, אחזרי אלוקה, אני יודע מה קורה בשמיים, מה קורה איתי בשמיים. אוהבי השם, מתי שאתה אוהב את השם, שינו רע, אתה לא יכול לסבול, ואתה לא יכול לראות עוול, אתה לא יכול לראות דברים לא טובים. משה לא יכול לראות שאדם מכה מצרי, מכה איש עברי, הוא לא יכול לראות את זה. משה לא יכול לראות יהודי, מכה יהודי. משה לא יכול לראות גויים מכים נשים מסכנות, גם שהן לא יהודיות, הוא לא יכול לראות את זה. הוא עומד ומציל אותם. אחד המבחנים של האדם בחיים, אם באמת הפנים שלו הוא טוב, ואם באמת הוא חי עם אור פנימי ועם שלמות עצמית, זה אדם שלא יכול לראות דברים לא טובים. אדם שיכול לראות דברים לא טובים ולעבור. אדם שיכול לחיות בסביבה לא טובה, עם חברה לא טובה, עם אנשים שאין להם כלום של מידות טובות. מידות טובות. דרך ארץ קדמה לתורה. אדם שנמצא במקום שהוא לא רואה שיש אנשים עם מידות טובות. האדם הזה צריך לדעת יסוד גדול שזה פגם בנפש שלו, ומשהו עמוק בנפש שלו הוא לא נכון. אם הסביבה שלך לא טובה, תקום ותתרחק ממנה. הבסיס של משה רבנו היה מנה, שהוא הגיע לדברים הגדולים ביותר, שהוא מבקש לה מהקדוש ברוך הוא, אני רוצה לראות אותך. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כי לא הרני אדם בחי. אז תסתכל על אחוריי, על הקשר של התפילין שלי, על הפנים שלי אפשר להסתכל. משה רבנו הגיע לדברים הגדולים ביותר, משה קיבל תורה מסיני. משה רבנו קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא, רבנן של כל ישראל, הרב של כל עם ישראל. היום זין באדר, זה יום הפטירה של משה רבנו. משה רבנו כמו היום הזה נפטר. משה רבנו כמו היום הזה הגיע לדברים הגבוהים ביותר. משה רבנו ביקש להיכנס לארץ ישראל. משה רבנו, מה קדום ממשה רבנו? הוא הוציא אותנו ממצרים, נתן 10 מכות לארץ מצרים. ביאמרנו ואמרנו בשבועות האחרונים יסוד גדול. יש לנו בכל דבר בחיים עיבור, יניקה, ואחר כך עיבור, יניקה ומוחין. מה הפירוש של הדברים? כל דבר בחיים חייב לעבור איזשהו שלב של כמו עיבור. מה זה עיבור? כמו אישה בהיריון. החיים, המהות של החיים, זה דברים שצריכים לדעת אותם על פי הקבלה, איך להסתכל על החיים. כל דבר בחיים עובר כמו עיבור. הקמת עסק, אז תדע, אתה לא יכול להקים עסק וביום אחד אתה תהיה עשיר גדול, והעסק יצליח והכל יצליח. בא להכיר אישה, אישה הכירה גבר, אי אפשר שביום אחד לא ראינו מתחתנים, לא. זה כמו עיבור. כל דבר בחיים עובר עיבור. זה עובר תקופה, שהתקופה הזאת זה כמו שמתחיל, העיבור של הדבר מתחיל להיבנות. אדם שרוצה לקום בבוקר ולצאת מהבית ולהיות עשיר, הוא טועה טעות חמורה. אדם שרוצה לקום בבוקר ולהיות צדיק, הוא טועה טעות חמורה. אדם שרוצה לקום בבוקר ולהיות פתאום מוצלח, הוא טועה טעות חמורה. מי שטרח בערב שבת, הוא יאכל בשבת. זה עיבור. כל דבר בעולם חייב לעבור, כן עיבור. אחרי שעובר כן עיבור, יניקה הוא גם יונה גודל, אחר כך כמו לידה, ואחרי כן יורד מהשמיים מוחין חוכמה ושכל, יורד מהשמיים כל הברכה, כל הדברים הגדולים. מי שרוצה לזכות בחיים לדברים שאין בהם כלום, בלי עמל, בלי תורה, ובלי כלום לקבל דברים בחינם, או לראות שלמישהו יש משהו ולגנוב לו ולקחת את זה, אולי גנבת. אתה בגדר של גנב, ומה שלקחת בגניבה לא יהיה לך מזה טוב. אדם צריך שהדברים יהיו אצלו בגדר של עיבור, שהוא עיבר את זה. וכמה שהדברים יותר קדושים ויותר גדולים ויותר חשובים ויותר עם נפש גבוהה, אז אתה צריך לסבול ולתרוח עליהם הרבה. דבר יקר עולה הרבה כסף, מים עולה בזול. למה? כי זה מצוי. אבל אוויר ובחינם כי יש הרבה. כמה שהדבר יותר נצרח, והדבר הזה יותר קשה להשיג אותו, הוא עולה יותר יקר. אותו דבר, כמה שהדבר שאתה רוצה להשיג הוא יותר גדול ויותר חשוב, אתה צריך לעמול עליו עמל יותר גדול. אתה רוצה להשיג עסק גדול, צריך להשקיע. אתה רוצה להשיג בתורה, השגות גדולות בתורה, צריך להשקיע. אם לא תשקיע, לא תשיג. אדם שלא משקיע בדברים, הוא לא משיג. אצל משה רבנו, ואתם צריך לדעת יסוד גדול, הרבה פעמים יגעת ומצאת תאמין, מה פירוש יגעת ומצאת תאמין? הרבה פעמים אדם יגע בדבר מסוים ומשתתק בדבר מסוים הרבה ולא מוסיף כלום, לא מצליח. אל תתייאש, יגעת פה, תמצא פה. העיבור זה לא העיבור מה שאתה חושב. אתה יכול להשקיע בעסק עולם ומלואו ולהשקיע בדבר מסוים בלי סוף, ובסוף לא תשיג את זה. אבל השקעה שהשקעת, יבוא משהו אחר, ושם תקבל את זה בקלות, בלי השקעה גדולה, ובלי תלחה גדולה. למה? יגעת פה, מצאת פה. וזה יסוד גדול בחיים. מה היה אצל בני ישראל בארץ מצרים? בני ישראל נכנסו לארץ מצרים, ירדו לארץ מצרים, זה היה כמו עיבור שלהם, כמו אישה בהיריון. על פי הקבלה, כל מה שבני ישראל היו בארץ מצרים, זה היה כמו הריון, כמו אישה שנמצאת בהיריון. ובני ישראל התחיל להתאבות להיות עם במשך 210 שנים בארץ מצרים. ויענו, העבידו אותם בחומר ובלבנים ובכל עבודה קשה. העבידו את בני ישראל עבודה קשה ביותר. וזה היה עיבור של בני ישראל. בני ישראל היו בהיריון, התאבו להיות עם, התחילו להתאסף, התחילו להתכנס בתוך עצמם, התחילו לבנות את עצמם כעם. בארץ מצרים, כמו אישה בהיריון שמתחיל עד חודש שלישי, התינוק הוא בגודל של כפית של סוכר בבטן של האישה. עד חודש שישי הוא בגודל של כפית של סוכר. ולאט לאט זה הולך וגודל 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 ומתאבה ומתאבה וגודל ומתאבה עד שהילד גודל, ואז מגיע זמן הלידה והתינוק יוצא מהבטן של אמא שלו לאוויר העולם. ולאדם צריך לדעת כל מה שעובר בחיים שלו בהתחלה זה כמו עיבור. אתה עומד לפני דבר טוב, אתה חייב לעבור עיבור. אמרנו לפני כמה שבועות שמובא בזוהר הקדוש פרשת ויקל, שבאחד הימים רבי שמעון בר יוחאי הלך עם רבי אלעזר הבן שלו, והלך איתו רבי אבא, והלך איתם רבי יוסי. רבי שמעון בר יוחאי זה קודש קודשים, כל שנה שיוצא זין באדר, ביום שיוצא זין באדר, זה היום שיוצא גם ל"ג בעומר. השנה זין באדר, היום יצא מוצאי שבת, מתי יצא ל"ג בעומר? במוצאי שבת. כי הנשמה של משה רבנו, של רבי שמעון בר יוחאי, היא נשמה אחת. מה שמשה רבנו לא זכה, רבי שמעון בר יוחאי זכה. משה רבנו הוריד לנו חמישה חומשי תורה, רבי שמעון כתב חמישה ספרים. מה שמשה רבנו לא זכה בחיים, רבי שמעון בר יוחאי השלים אותו. בזין באדר כמו היום, זה יום של, יום של צום. זין באדר משה רבנו נפטר עצוב, נפטר בוכה. נפטר שהוא לא זכה להיכנס לארץ ישראל, שהוא לא זכה שהבנים שלו ירשו אותו. משה רבנו לא נפטר שמח. משה רבנו בכה לקדוש ברוך הוא ורנה ויראה את הארץ הטובה אחרי 40 שנה שהלך עם בני ישראל במדבר, ובני ישראל משה רבנו מעיד עליהם עם קשה עורף הוא 40 שנה קוט ודור ואומר עם קשה עורף הוא. בסוף משה רבנו בסוף חייו אומר לקדוש ברוך הוא והתחנן אל השם בעת ההיא, הוא מתחנן אל השם להיכנס לארץ ישראל. קדוש ברוך הוא אומר לו, רב לך די לך, אתה רוצה לדבר אליי בדבר הזה, אתה לא תיכנס לארץ ישראל, לא תיכנס לשם. משה רבנו נפטר בצער. משה רבנו נפטר בצער. משה רבנו לא נפטר בשמחה, נפטר בצער. וזין באדר זה יום הילולה של רבי שמעון בר יוחאי, שרבי שמעון בר יוחאי השלים את נשמתו של משה רבנו. ורבי שמעון בר יוחאי ביום פטירתו בהדרזותה, בזוהר הקדוש בהדרזותה, שמשה רבנו אמר, רבי שמעון אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני חיבבתי אותך כל החיים שלי, היום אתה תכבד אותי. ורבי שמעון בר יוחאי ישר התחיל לומר דברי דברים שאוזן לא שמע אותם מעולם, עד שכל הבית היה עפוף באש. ומתי שרבי שמעון בר יוחאי אמר כי שם ציווה השם את הברכה חיים עד העולם, איך שהוציא מפיו חיים, ראו אותו מחייך ונשמתו יצאה. רבי שמעון בר יוחאי הגיע לדרגות ולדברים שאפשר בדעת של בן אדם לעלות, ורבי שמעון בר יוחאי היה השלמה של נשמה של משה רבנו. רבי שמעון בר יוחאי הגיע להשגות גדולות שהוא היה השלמה של נשמה של משה רבנו. ואנחנו מוצאים אצל רבי שמעון בר יוחאי ורבי אבא ורבי אלעזר הבן שלו, רבי אבא ורבי יוסי, היו הולכים בדרך. ופתאום מסתכל רבי שמעון בר יוחאי והוא רואה מרחוק איזה זקן מרים ילד והולך. עמד רבי שמעון בר יוחאי ואמר, ודאי שהזקן הזה יש לו בשורה גדולה לבשר לנו, ודאי שהזקן הזה יש לו משהו גדול לומר לנו. התקרב אותו זקן ואותו ילד לרבי שמעון בר יוחאי, ורבי שמעון בר יוחאי אמר לו, תספר לנו מאיפה אתה, ודאי יש לך משהו גדול לספר לנו. קודם נסתכל את הגדולה של הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי. הוא ראה ילד, זקן, אדם מבוגר זקן. מה זה זקן? זקן מסמן את העבר, את מה שהיה פעם, את הדברים העתיקים, את הדברים של פעם, את המסורת, את הדברים של פעם. תינוק מה מסמן? את העתיד, מה יהיה בעתיד, איך יהיה בעתיד, מה האנושות אומרת לנו לעתיד, מה לחשוב על העתיד, איך לחשוב על העתיד. אז הזוהר הקדוש אומר, רבי שמעון מסתכל רחוק, רבי שמעון בר יוחאי כמו רבי שמעון בר יוחאי, כל מה שרואה בחיים צריך לדעת, יש לנו לימוד גדול מזה. פגשנו עכשיו בן אדם, כל מילה מדי הסכמתי, תלמד ממנו משהו. הלכת בכביש, ראית משהו, תלמד מזה משהו. ראית מישהו ושתי אנשים מתווכחים, תלמד מזה משהו. אין דבר שבא לעולם לאדם לראות ואין לו איזה סיבה למה זה בא שהוא יראה את זה. מכל מלמדי השכלתי, תלמד מכל האנשים, תלמד מכל מה שראית, תלמד לקחת מכל דבר את הדבר המיוחד והטוב לשמור לעצמך. רבי שמעון רואה את הזקן ואת התינוק, אומר רבי שמעון, ודאי אני צריך ללמוד, יש להם משהו ללמד אותנו. מתקרב רבי שמעון לזקן ולילד ואומר רבי שמעון, מאיפה אתם? אומר אותו זקן, אנחנו אנשי מדברות, אנחנו אנשים שוכים במדברות, ואנחנו גרים במדברות הרחוקים, ועברנו את כל המדברות הגדולים ביותר. אמרנו רבי שמעון, תלמד אותנו משהו מהמדברות, מהדברים הקשים שראית. אמר אותו אדם לרבי שמעון, מהשאלה שאתה שואל, והדיבור שאתה מדבר, אני מרגיש ואני רואה שאתה בן אדם שהדיבור שלך קרוב לאלוקים קרבה גדולה ביותר. אמר לו רבי שמעון, תספר לי. אמר אותו אדם לרבי שמעון, שהוא עבר בכל המדברות בעולם, והמדבר הקשה ביותר מכל המדברות שהוא עבר, זה מדבר סיני, איפה שער סיני. שם יש הקרבים גדולים, ושם יש נחשים גדולים, ושם יש את הדברים הקשים ביותר במדבר סיני, יותר מכל המדברות כולם, שכל המדברות האלו, הוא הסתובב ועבר בכל המדברות האלה, שם יש את הדברים הקשים ביותר. והזוהר הקדוש ממשיך, וממשיך הזוהר הקדוש ואומר, אותו דבר גם בפורים. תראו איך הזוהר הקדוש מתחיל, סיפור על יציאת מצרים, ואחרי סיפור על יציאת מצרים, ממשיך הזוהר הקדוש על פורים. מסתכל את התחלה של הסיפור הזה שרבי שמעון מספר על אותו אדם, על אותו שרבי שמעון פגש אותו, מה היה לפני יציאת מצרים? הזוהר הקדוש אומר, מתי שבני ישראל יצאו ממצרים, בני ישראל היו, כמו שהתחלנו לומר, בהתאבות, כמו תינוק שנמצא עובר בבטן של אמא שלו. היינו עובר בבטן, ולא הגענו לשיא של הבשלות של העובר בבטן. עובר צריך להיות בבטן עם עוד 9 חודשים, לא הגענו לסוף של 9 חודשים בעיבור בארץ מצרים. היינו צריכים להיות בארץ מצרים עוד קצת, בשביל שנהיה מושלמים, כמו להביא תינוק שנולד לפני הזמן, יש לו בעיות בריאות, הוא לא נושם טוב, צריך לשים אותו באינקובטור, משום שלא הושלם העיבור שלו. היינו בארץ מצרים, שם התחלנו להתאסף, לאסוף את עצמנו ממשפחה להיות עם. היינו משפחה, בני יעקב, 70 נפש ירדנו למצרים, מארץ ישראל למצרים 70 נפש, זה מה שירדנו לארץ מצרים. התחלנו להתאסף בארץ מצרים, היינו בהיריון בארץ מצרים, בתוך ההיריון התחלנו לבנות את עצמנו כעם. לבנות את עצמנו כעם זה לא פשוט, שקהילה נבנית זה לא פשוט, שקבוצה נבנית זה לא פשוט. לבנות את הדעות, לבנות את המחשבות, ללמוד את כל אחד את הבעיות של השני, להתמודד איתם, לדעת להיות מאוחדים בשעות קשות, בשעות נוחות, להיות שמחים. זה לא פשוט לבנות משפחה אמיתית, זה לא פשוט לבנות עם אמיתי, זה לא פשוט לבנות קהילה, זה לא פשוט לבנות כל דבר של חיבור של אנשים. היינו בארץ מצרים, בנינו את זה, אבל התחלנו להתדרדר למנתת שערי תומה, הגענו למקום נמוך ביותר של תומה. רבותינו הקדושים אומרים, מי שמגיע לנון שערים, אין לו יציאה משם. אדם שנופל לנון שערי תומה, הוא לא יכול לצאת משם. הגענו ל-49 שערים, כמעט 50. ואז הקדוש ברוך הוא ראה שעוד רגע, אנחנו נופלים במקום הקשה והחמור ביותר שאין לו שני. מסע הקדוש ברוך הוא בחיפזון ולסדר, אפילו הבצק לא הצליח לתפוח, בחיפזון הוציא אותנו מארץ מצרים. ואז כמו אישה בהיריון, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לקחת את הדם ולשים על הקירות של הדלתות. מה זה הדם? הדם זה כמו אישה בהיריון שיולדת שיוצא דם, ואז הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרים. ומאיפה מוציא אותנו ממצרים? אומר רבי חיים ויטל בשאר הכוונות, קריאת ים סוף זה כמו שנפקע הכל, הרחם של האישה נפקע ובני ישראל יצאו ממצרים, על ידי קריאת ים סוף התינוק יצא, העיבור של בני ישראל 210 שנים בארץ מצרים, העיבור הזה נגמר, אבל נגמר לפני הזמן, הילד היה צריך אינקובטור, הילד עם ישראל לא היה מושלם. וזה יכלנו לקבל את התורה באותו רגע, משום שלא היה לנו מוכין מספיק, לא היינו בדרגה מספיקה של רוממות הנפש מספיקה. וזה הקדוש ברוך הוא נתן לנו עד שבועות במדבר שיהיה לנו הרחבת המוכין, ואחרי שהיה הרחבת המוכין, אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו במתן תורה את התורה הקדושה. אבל ממשיך הזוהר הקדוש ואומר, אחרי שיצאנו ממצרים, והסמכנה מסר של עשיו, השר שזה השטן, שזה החיצוניות, שזה הקליפה, שזה השטן רע שבני ישראל עשו ממצרים, מתי שהשטן רואה שבני אדם מתחזקים, עולים ומתעלים ומצליחים, והשטן רואה שבן אדם קיבל משהו, ועיר אחר הדברים האלה, ואלוקים ניסה את אברהם. מה זה ועיר אחר הדברים האלה? אחרי הדברים האלה, אחרי שאברהם אבינו, הדברים אצלו הכל היו טובים, בא השטן מהקדוש ברוך הוא, אמר לקדוש ברוך הוא, תראה כמה טוב לאברהם, תנסה אותו, הוא לא יעמוד בניסיון. מתי שאדם מרוויח משהו גדול, השטן בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, האיש הזה יותר מדי טוב לו, קח לו, תעמיד אותו בניסיון. או לפני שבן אדם מצליח או יש לו משהו טוב, השטן בא ולא נותן לו לקבל משהו טוב, מנסה לעצור את זה. השטן עמד על ימינו לסתנו, השטן עומד על הימין של האדם לעצור אותו. מתי שיש לאדם בעיה קשה, לא שכלית, לא אנושית, לא מובנת, הוא צריך לדעת. או שהוא עומד לפני הצלחה גדולה, גדולה מאוד, הוא רק צריך לעבור את הבעיה הזאת, והוא פותח לעצמו שערי הורה, שערי ברכה, שערי הצלחה, דברים גדולים ביותר. ואדם צריך להאמין בזה אמונה חזקה ביותר, וזה מה שקרה לבני ישראל. אחרי העיבור בארץ מצרים, שבני ישראל יצאו לפני הזמן, וקיבלו את התורה בהר סיני, השטן עמד ואמר, אי אפשר כזה דבר, שבני ישראל יקבלו את התורה, שבני ישראל יצאו ממצרים, שבני ישראל יצאו מהעיבור הזה, שבני ישראל, כל הדברים הגדולים והטובים האלה יקרה להם. ומה עשה השטן? עמד לעשות לבני ישראל, זה מה שהתורה הקדושה אומרת, 40 שנה, בני ישראל עברו במדבר, 40 שנה לא קלים. אנחנו חושבים שהיה להם את המן, אנחנו חושבים שהיה להם את הבעלה של מרים, אבל לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. התורה הקדושה אמר, כאמר השם, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלילותייך, על לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. אנחנו במדבר בארץ לא זרועה, 40 שנה אחרי אלוקים. ואלוקים אומר, זכרתי לחסד נעורייך. אני זוכר לכם את החסד של הנעורים שלכם, שהלכתם אחריי במדבר 40 שנה. ואז הקדוש ברוך הוא מביא לנו את הניסיון הגדול של המדבר, שהמדבר הזה, כמו שאותו זקן אומר לרבי שמעון בר יוחאי, יש שם את הקרבים הקשים ביותר, ואת הנחשים הקשים ביותר, ואת הצרות הקשות ביותר, ואת ההתמודדות הקשה ביותר. ממשיך הזוהר הקדוש ואומר, וזה מה שקרה אצל מרדכי ואסתר בארץ בפורים. הזוהר הקדוש ממשיך ואומר, מה קרה אצל מרדכי ואסתר בפורים? בני ישראל היו בגלות 70 שנה, אחרי חורבן בית ראשון. ואחרי שהיו 70 שנה בגלות אחרי חורבן בית ראשון, הם עמדו לעלות לארץ ישראל, לבנות את בית שני. ואז השטן בא ואומר, מה איתי? עכשיו הם עולים לגלות, עכשיו הכל טוב אצלם, עכשיו הכל מסתדר איתם, מה איתי עומד השטן? השטן גם רוצה משהו בשביל עצמו. ואז מה הקדוש ברוך הוא נותן, אומר הזוהר הקדוש, את המן הרשע שעמד לגזור את כל הגזרות הקשות על עם ישראל, להבוא, להרוג, להשמיד את כל היהודים, זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לשטן. אז אומר רבי שמעון בר יוחאי, בזוהר הקדוש יסוד עצום. יצאנו ממצרים, היינו בעיבור כמו אישה בהיריון, עברנו את זה, אז השטן בא לגבות את שלו. עברנו את הגלות 70 שנה, זה היה כמו עיבור עוד פעם בפני הלידה של בית שני, השטן בא בסיפור של המן להרוג ולאבד, להשמיד את כל היהודים, זה הסיפור השני של החבלי לידה אחרי שעומדים או לפני שעומדים לקבל דבר טוב, המחסום של הדברים הקשים. וממשיך הזוהר הקדוש ואומר, זה מה שביום הכיפורים עושים. מה עושים ביום הכיפורים? אחרי שהכהן גדול היה מקריב את כל הקורבנות, והכהן גדול הכל בקדושה ובתעלה ביום הכיפורים, הולך הכהן גדול, לוקחים שעיר לעזאזל, ולוקחים שעיר אחד, וזורקים אותו לעזאזל, נותנים אותו לשטן. נבוא ונשאל ביום הקדוש, יום הכיפורים, אנחנו נותנים קורבן לשטן? כן. אם לא ניתן לשטן משהו, השטן יקטרג ויעשה דברים קשים ביותר. אז אחרי שיוצאים מארץ מצרים, אחרי התעברות שאנחנו בעיבור 210 שנים בארץ מצרים, השטן רוצה משהו. מה משהו שהוא מקבל? מדבר. אחרי שבני ישראל היו בגלות 70 שנה, זה היה עיבור, לפני שנבנה בית שני, השטן רוצה משהו. מה נותנים לשטן? את המן עם הגזרות לאבד להשמיד את כל היהודים. יום כיפור, היום הקדוש ביותר, לפני שגומרים את יום כיפור וכל החטאים שלנו נמחלים, מה נותנים לשטן? משהו. מה? את הסיר להזזה. אדם צריך לדעת. החיים זה קומות. וכל קומה שאתה עולה, קשה לעבור לקומה הבאה. אם אתה לא עובר את הניסיון, אתה לא יכול לעבור לקומה הבאה. אתה רוצה להישאר קטן? תישאר קטן. אתה רוצה לעלות קומה? תדע לעבור ניסיון. תדע לעבור התמודדות. לא תדע לעבור התמודדות? תישאר בקומה שלך. אתה רוצה להישאר בקומה שלך ולפקוד כל היום למה וכמה ואיך? אתה תישאר בקומה שלך כל הזמן באותה קומה. בן אדם צריך לדעת כל התמודדות שיש לו, זה התמודדות שלפני עלייה ומשהו יותר גדול. תדע לחיות עם זה, תדע להתקדם מדרגה לדרגה. תישאר בריבוע שאתה נמצא, תישאר במקום שאתה נמצא, ותזכה למה וכמה ואיך וקשה לי ולא רוצה וכך וכך וכך, תישאר באותו גובה. תדע, לעבור את הניסיון בחוכמה, ומתי שיש לאדם ניסיונות, הוא צריך הערה פנימית וכוחות חזקים ביותר, איך לפרוץ את זה. זה לא אותם כוחות, זה כוחות אחרים. מתי שאדם עובר ניסיונות, זה כוחות אחרים. הוא צריך כוחות אחרים. אתה לא יכול להתמודד איך שאתמול התמודדת עם מחר. היום ומחר ומחרתיים ועוד שבוע, זה לא אותם ימים. הימים נראים אותם זמנים, אבל כל יום זה יום עם התמודדות אחרת. אדם שחושב להתיק את כל הימים, היום כמו אתמול ומחר כמו מחרתיים, הוא לא יתקדם לשום מקום. כל יום אתה צריך כוחות חדשים, כל יום אתה צריך כלים אחרים. אם אתה חושב מה שעשית להתיק את זה יום יום, תעתיק, אולי תצליח 10 שנים, אבל יום אחד ליפול לך. כל יום אדם צריך להיות יצירתי, לבנות חן חדשים, לבנות מחשבה חדשה, לבנות הסתכלות חדשה. אדם שחושב להתיק את הימים, הוא מעתיק אותם, אבל הוא נשאר אותם ימים. העולם מתקדם, הוא נשאר באותם ימים. המחשבות מתקדמות, הוא נשאר אותם מחשבות. אנשים משתנים, הוא נשאר עם אותם מחשבות, מאותו ראייה של עצמו. ואז הוא נכנס להתמרמרות, או נכנס למשוך את כולם אחורה אליו, איפה שהוא נמצא. אדם חייב שהכלים והמחשבות שלו יהיו מחשבות חדשות, ולהתקן את הדעות שלו כל יום, את המחשבות שלו למציאות שיש. לא מתקנים את התורה. התורה זה תורת עולם, וחיי עולם נטע בתוכנו. זה דבר שלא מתעדכן. אבל ההתנהלות של האדם בחיים, אם אדם לא יתקן את עצמו בחיים, אז הוא רק ימשוך ויהיה ממורמר, ויהיה קשה ולא יהיה לו טוב, כי הוא נשאר בדעות של פעם. בדברים של פעם. ואז הוא לא יוכל לחיות את החיים של אמת. אם תמכור בעסק, היום כמו שמחרת לפני 10 שנים, לא תצליח למכור כלום. נבוא ונחשוב בעצמנו, איך פעם היו מוכרים חליפות? אדם היה בא, מביא אדם, בא לחנות לקנות חליפה, היה אומר לו כמה חליפה יפה לך, זה מתאים לך, ואז האדם היה שמח והיה קונה את החליפה. היום תגיד לאדם כמה חליפה יפה לך, ואני תצא מפה, מה אתה תגיד לי מה יפה לי ומה לא יפה לי? איך המוכרים, מתווכי בתים פעם היו מוכרים בתים. היום מביאים אדם, מראים לו בית, אומרים כמה ילדים יש לך, הוא אומר 3, הוא אומר יש פה 5 חדרים, בעזרת השם תלד עוד 2 ילדים, כך כך. היום יגידו את זה לאדם, יגידו לו תצא מפה, אתה תגיד לי איך לקנות? העולם השתנה, המחירות השתנו, הדיבור השתנה, החינוך של הילדים השתנה, החינוך של הורים ובנים השתנה, העולם השתנה, הכל השתנה. אדם שרוצה להמשיך את מה שפעם הוא תפס ואיך שפעם הוא הסתכל על החיים, להמשיך לחשוב את זה ולהתנהל עם זה, הוא עושה טעות חמורה. אדם שלא יודע לעבור משברים, אדם שלא יודע לעבור התמודדויות, אדם שלא יודע לעבור דברים שהם דברים לא פשוטים, וזה החיים, זה ההתמודדות של החיים, אז האדם מאבד את כל עולמו, הוא לא יודע איך להתנהל בדברים, הוא לא יודע איך להתנהל. מי רוצה את פרקים לומר דבר? בואו עכשיו. רבי משה צדיק? רבי משה תתקרו צדיק.
מתעדכן כל הזמן. איך לעשות את זמן הסוד הכי לכם? בעצם הרבה קצוני. איך לעשות את זמן הסוד הכי לעצום?
לא, בזה יש 2 דברים. בתורה הקדושה תלך בקרי עצום. אדם לא יכול לשנות בתורה, חדש עשו מן התורה, בדברים בסיסיים. אבל מחילה רבי משה, אם אדם לא ידע איך להתנהל בחיים ויגיד, אני אתנהל כמו שאבא שלי עשה וכמו שסבתא שלי עשתה, בדברים מסוימים בחינוך הילדים, שהייתם ילדים, אתם לא כבר, ודאי, היו מרביצים לכם בחגורה? מנה? קצת, היום מי שרביץ עם החגורה, הזמינו לו משטרה, זה לא נקרא להתעדכן? זה ניתן, אז צאי לך בקרי הצון, ירביצו עם הסרגל על האצבעות, נו, צאי לך בקרי הצון. אז ניתן מכות בקרי הצון, ייתנו לילד מכות, הילד יזמין מההורים, משטרה. אדם צריך להתעדכן עם החיים. ודאי ביסודות של התורה לא, אין לנו מה להתעדכן, כי הם חיינו באורך ימינו, זה התורה. אנחנו מניחים אותם תפילים, אי אפשר לעשות מודרניות עם התפילים. אי אפשר להגיד לו היום התפילין, אז נשים משהו באלקטרוני על הראש, אי אפשר. צריכים אותם תפילה מאחרי משה מסיני, אותם מעבר הסתיך לי לעולם, הסתיך לי צייק ומשפט, אותם דברים, זה לא, לא שספר תורה לא השתנה, תורה לא השתנתה, הגמרא לא השתנתה, פרשת שבוע לא השתנה, מזוזה לא השתנתה, היסוד, שבת לא השתנה, היסודות שלנו לא השתנו, אבל ההתנהלות של החיים ביום יום, אדם צריך להיות חכם, איך להסתכל. מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר? ניקח ונאמר מה אדם צריך, משהו פנימי, דחף פנימי, לפתוח ולסלול את הנפש שלו. הרבה פעמים אדם חי באיזשהו דברים שהוא מעתיק דברים, אבל אדם צריך איזה אור, איזה משהו פנימי שידחוף אותו בכדי להבין ולחיות את החיים, את החיים האמיתיים. סיפרנו כמה פעמים מעשה, משל שיש בו הרבה מוסר. היה זה אדם שעבודה שלו הייתה גנב, והוא מלידה נולד גנב. היה פורץ בתים, וכל כך היה גנב ידוע וחשוב, שכל מי שהוא פרץ לו את הבית היה מרגיש חשוב. כי בכל זה הגיע לגנב כזה, שמישהו פורץ לו את הבית הוא נקרא חשוב. ולא רק שהוא היה פורץ את הבית, הוא היה משאיר חתימה שהוא היה בבית הזה, הוא בעצמו. הוא היה משאיר איזה משהו בבית, סימן שהוא היה בבית הזה. וכל העיר, כולם, כל אחד היה מחכה שהגנב הזה יפרוץ לו את הבית. זה כביכול הדבר הגדול והחשוב ביותר, שאותו גנב פורץ לאדם את הבית, זה משהו חשוב. מי שהגנב הזה פרץ לו את הבית, זה הסימן שהוא איש חשוב מאוד. זה הסימן שהאדם הזה הוא אדם מכובד, אדם חשוב, שהגנב הגדול, הדגול הזה, פרץ לו את הבית. הגנב הזה כבר היה בגיל 70, כבר היה עסקן, זה לא היה לו קל. והבן שלו היה לו בן יחיד, הבן היחיד בא לאבא שלו ואמר לו, אבא, לא לימדת אותי את המסורת. העבודה שלך זה המסורת שאתה עושה שנים. תלמד אותי גם איך פורצים, שאני ידע שיהיה לי את המסורת שלך, איך פורצים. אבא אמר לו, זה לא מתאים, אתה לא, זה דבר שבא מהדם, זה לא דבר שאפשר ללמד אותו. הבן אמר, אבל מה נתפרנס? תעזור לי אבא, מה נתפרנס? הוא אמר לו, טוב, אתה רוצה? תבוא איתי. הלכו לפרוץ את הבית של המלך. ובתוך שהוא פורץ את הבית של המלך, הוא לוקח פטיש ומתחיל לשבור קיר עם פטיש. והבן בצער, דואג, פוחד. אבא רואה את הבן כחול, אדום, מזיע. ואבא אומר לבן, מה אתה פוחד? הוא אומר, אבא, תראה איך אתה מראה שיש פה שומרים. אמר לו, אבא, תעזור לי, אתה לא יכול לעזור לי, אז תעמוד פה כמו עד. שאם יצטרכו בבית משפט עד, אתה תהיה עד הרייך שאני פורץ את הבית. אבל תירגע, הבן פוחד, פוחד, פוחד. פתאום התחילו להתעורר אנשים, האבא נכנס עם הילד לאיזה חדר, סגר על הילד את החדר, ואבא הלך וישאיר את הילד שם. אבא הלך לבית, התחסה, הלך לישון. אחרי שעתיים הילד חוזר כולו, מזיע, כולו, רועץ כולו, אומר לו, אבא, איזה אכזרי אתה, מה עשית לי, כמעט תפסו אותי, אני בן יחיד שלך, ככה אתה רוצה ללמד אותי לעבוד, איזה אכזריות אתה מתחזר, מה עשית? אבא אומר לו, אני אלף אף עשרה לישון, תספר לי בבוקר. אומר לו, אבל תשמע לפחות מה עברתי. הוא התחיל לספר, הוא מספר לאבא, הייתי, נעלת אותי, עברה אחת העובדות עם איזה נר, ומתי שהיא עברה עם הנר, הרעשתי, והיא חשבה שזה חתול, היא פתחה את הדלת, ואז קפצתי ורצתי, ורקו אחרי, ומסתכל לאבא יושב. מראה אותו, אבא תשמע, אבא תשמע, הוא ממשיך לישון. בסוף אמר לו, אבא, הגעת לפה, ידעת איך לברוח, למדת את העבודה. הרבה דברים בחיים, בן אדם עד שהוא לא חי אותם ולא מאיר לו בנפש הכוח של לקום ולעשות את הדבר, ואדם חי את הדבר בתיאוריה וחי את הדבר בעולם שהוא לא מאמין בו, בעולם שהוא לא חי אותו, אז הוא לא יכול להביא את הדבר הזה למעשים. אבל מתי שאדם חי את הדבר ופורם את הדבר מתוכו ומוציא את הדבר מהפנים שלו, ולא חי בתיאוריה, אני לומד את זה בספר, אלא לומד איך לחיות את הדבר ומתמודד עם זה וקופץ עם זה וחי את זה, אז הוא יכול להשיג את זה. בן אדם שלא מתמודד ולא יודע איך לקפוץ, הוא לא יודע איך לעשות את הדברים, אלא רק רוצה לחיות אותם בתיאוריה ורוצה לחיות אותם בעטפות שמטיף לאנשים. וכמו שאמרנו בשיעור ביום חמיש רביעי, אדם שהוא טהרן וכל הוא רוצה, אני לתת עצות, זה לא טוב, זה טוב. הוא לא מתמודד עם הדברים, הוא רק נותן עצות לאנשים מה טוב ומה לא טוב. זה לא דרך, זה דרך של הצדוקים. זה דרך של הצדוקים רק לתת עצות לאנשים, זה טוב, זה לא טוב, כמה זה טוב, למה זה טוב. וככה לא בונים עולם. ככה אדם הוא מסיק שם דבר. להגיד על כל דבר זה נראה יפה, וזה לא נראה יפה, וזה נראה טוב, וזה לא נראה טוב. ככה לא בונים עולם. אדם בונה עולם רק מתי שאדם עומד ונכשל, שראה עוד צדיק, וקם, ועוד פעם עושה, ועוד פעם מנסה, עד שבסוף הוא מצליח. אדם שרק לתת לצאות לאנשים למה לא, ולמה לא כדאי, וכמה זה לא טוב, ככה אדם לא בונה כלום. אני רוצה צדיקים לומר עוד דבר. רבי משה צדיק.
יש את הגבולים ויש את האפס שלהם.
האפס שלהם זה הפרושים. כן, צדיק. איך קוראים לכם צדיק? רבי משה. תעזרו לנו צדיקים, אז לא מרגישים טוב, תעזרו ונענה לכם.
משה.
כן, רבי משה.
למד את האחרון שהשתה את משה רבנו מהיורות.
כן.
שהיא עשה את זה, לא משלחה. אבל היא לא עושה בקרבה של הטבעה. איך קרה בצב שהיא
הגיעה? יש מדרש אומר שהיד שלה יריחה לה הרבה מדרשים. המדרש אומר, אבא של החידה, סבא של החידה, רבי אמר מזולאי אומר, שבקיה הייתה נשמה של גיבור של חווה. בת יא, הבת של יא, הבת של השם. וכביכול, משה רבנו היה גיבור של אבן, שקין הרג אותו, אז היא משתה את הבן שלה, מהיה משתה, כי בכל ירימה את אבן הוציאה אותו, הוציאה, הצילה את אבן, שזה משה. מדרש אחר אומר, הזוהר הקדוש אומר, והיה נמנע, הזוהר הקדוש אומר, שמשה רבנו היה גיבור של נוח, היה גיבור של נוח. וכל עוד נוח היה חי, והעיבור של משה היה בתוך נוח, נאמר נוח, נוח איש צדיק תלין היה בדורותיו. ומתי שנוח לא החזיר את העם בתשובה 120 שנה, שהטבעה הוא בנה את הטבעה 120 שנה, ואחרי המבול כתוב, ויחל נוח איש האדמה, כי יצא ממנו העיבור של משה, ומיה איש האדמה. ומשה רבנו חי 120 שנה, זה ה-120 שנה של נוח לא הוכיח את בני דורו, ומשה רבנו גם, איפה שם אותו בטבע, שמשם בתייה משתה אותו. כך אומר זור הקדוש.
וגם אחד הסיבות שזה קרה, זה בגלל, כשנגיע לבית המלוכה, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא מראה את כל הסיפור היחידי, מה שקרה אחר כך, על ידי כך שהוא, שהיא תמצא אותו, ולא מישהו אחר, ואז קרה מה שקרה.
כן, טוב. מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר?
עוד דבר? למה יש נשים שהן לא מסיימים? זאת אומרת, לא זוכים לסיים את התהליך של העיבוי. הם רק מתמודדים ומתמודדים.
לא, לא תשאר, עוד פעם.
שהם לא מסיימים את התהליך של העיבוי.
את התהליך של?
עיבוי.
עיבוי. למה? כי יש הרבה אנשים שהרבה פעמים אדם מתחיל לאהוב את הבעיה שיש לו. מה פירוש מתחיל לאהוב? ראינו את זה כמה פעמים, אדם שיש לו בעיה משפטית עם מישהו. הוא חי את זה, הוא לא יכול לחיות בזה. אדם שרב עם מישהו. תגיד לו, תפסיק להבריא. הצבעים שלו נהיים חלק מהריב, הוא לא יודע לצאת מזה. אז עברת את הבעיה, תלמד, זהו, עברת, תמשיך הלאה. לא, אדם לא יכול להפסיק, הוא יתרגל לזה. הוא יתרגל לריב, בקש, הוא יתרגל להתפקח, הוא יתרגל לשקוף, הוא יתרגל לצעוק, הוא יתרגל להתלונן. אדם מתחיל לאהוב את המצב הלא טוב שלו, ואז הוא לא יודע לצאת מזה. כל אדם בבעיה הוא נמצא באיזשהו מבוא. אתה צריך להיות חכם, לחשוב מחוץ לקופסה איך לצאת מהמבוא. ולא לאשר להתאהב במבוך שאתה נמצא ולהמשיך להתפורם. אז הרבה אנשים בבעיה, מתחיל לאהוב את הבעיה ולא יוצאים ממנה. הגדולה של האדם שהוא נמצא בבעיה, היא גם חכם לצאת ממנה. אמרנו כמה פעמים, אדם חולה, נותנים לו כדור לשתות, מופים, כואב לו, יש לו כאב, צריך לשתות מופים, הוא שותה. אבל יש בראש כאב ויש סבל. שתי בלוטות, בלוט אחת בראש איזה כאב, כואב לי, זה כואב. אתה צריך כדור שיספיק לך כאב. ואחר כך אדם מתרגל את להם, אז כבר זה לא כואב לו, זה עובר לבלוטה השנייה שמצלה להוציא לגוף הפרשה של סבל. אדם מרגיש סבל כמו כאב, אותו דבר, אבל זה לא כאב, זה סבל. כי הבלוטה נותן לך הרגשה כמו סבל, ואז הוא עושה עוד את הכדור, כי יש לו סבל. אדם צריך להיזהר שלא תיכנס לגדר של הסבל, ועברת את הגדר של הכאב. כאב זה כאב, סבל זה סבל. עכשיו יש לך בעיה, כן, אתה בבעיה זה כאב. אל תעבור לדרגה השנייה שזה סבל, שתרגיש שזה בעיה, ובאמת זה לא בעיה. יש אנשים שלא רוצים שבעיות יתפטרו להם, כי הם חיים את הבעיה, הם עושים, הם בוחים, אבל הם לא מחפשים את הדרך יציאה מהבעיה. אנחנו בטוחים שהמון המון המון אנשים בתוכנו פה הם בבעיות שהם בכלל לא בעיות, הם יכולים לצאת ממנה ברגע. הם עוד מתגלגלים מסביב לסבל ולא יודעים איך לקום לצאת מהבעיה. תקום, תצא מהבעיה, תתנערי מהפרקומי, תצא מהבעיה, תתרומם לצאת מהבעיה. אדם מתחיל לאהוב את הבעיה, קשה לו להתנתק אם אנחנו יקום בבוקר ולא יריב, הרי הוא רגיל לריב. איך יקום בבוקר ולא יעשה מה שהוא היה רגיל לעשות 10 שנים, ואז הוא אוהב את הבעיה וזה נהיה נוח לו עם הבעיה, זה טוב לו. כן, הוא בוחר לצאת מזה, אבל הוא לא יודע, תקום, תצא מזה. תקום, תצא מזה. לכל בעיה יש תאריך, אבל אדם לא יודע לצאת מהבעיה. התאריך יכול להיות נגמר, אבל אתה עוד חי אותה וחי אותה וחי אותה. די, מספיק. הראש מתרגל, הראש זה משהו שהרגל. אתה מרגיל את הראש למשהו, זהו, הוא מרגיל את זה. הוא מתרגל את זה, הוא לא יכול להגיד את זה, אם לא הגוף, הגוף לא טוב, הגוף רוצה את זה. אדם שמתרגל, מתרגל שצועקים עליו. אם לא יצעקו עליו, אז המוח נותן לגוף התראה משהו לא בסדר. ואדם מחפש מי צעק עליו. ואחרי זה מתלונן, למה צעקת עליי? אבל הוא רוצה את זה. והראש, אדם מתרגל, התרגלת שמעירים לך, התרגלת שכל הוא בסדר, התרגלת שכל היום מעירים לך, אם לא יעירו לך, תעצור. אתה לא יודע למה, אתה רגיל שצועקים עליך, לא צעקו עליך, היום אתה שמח, אבל אחרי 2 דקות אתה תעצור, מחפש משהו אחר, אז מה לא תעצור. אדם צריך להתגמל מכל הדברים האלה שהוא מתמחר אליהם, לא רק מתמכרים לאלכוהול ולעשן, אלא מתמכרים לצעקות, מתמכרים להערות שמעירים, אדם מתמכר לזה. ואם זה לא, הוא נהיה עקוב על משהו אחר, הוא לא יודע למה. מי צדיקים, אני רוצה לומר עוד דבר?
מה?
כן,
אני חושב שהיה המדבר על ישראל.
איך, מה?
אני חושב שהיה המדבר על ישראל.
וזה משה, רואים, הלכתך חי במדבר בערך לא תבואה. יש עוד הרבה פירושים שהם לא ראו את האוכל, לא את הצורה, וגם לא, אין להם הכל. הרבה התמודדויות, הרבה התמודדויות. הרבה פעמים רבי משה אדם הוא בן של מלך, עשיר, יש לו כסף, יש לו הכל, אבל הוא בצער, הוא עובר צער, הצער הוא לא נמדד על פי כמה לחצו עליך, על פי כמה החיבו לך, הצער על פי כמה ההתמודדות בנפש שלך. בני ישראל עברו כל יום, מחר אולי לא יהיה מן, מחר אולי לא יהיה מן, מחר אולי לא יהיה עלי כבוד, כל הזמן פחדו מה יהיה מחר, איך יהיה מחר, מתי שאדם כל הזמן פוחד מה יהיה עוד שבוע, מה יהיה עוד חודש, יפסיק, לא יפסיק, כן יהיה, לא יהיה מן, לא יהיה מן, יהיה מן, זה חיים שהם חיים שהם בפחד, וזה גם כל המהות של האדם, אדם עובד בעסק, מחר ישלמו לי לא, מחר יהיה עבודה לא, מחר כן, חיים של האדם, זה בזה אתה פחד תוכל לחם, אדם כל הזמן בפחדים, מה יהיה, זה חלק מהקללה של האדם הראשון, בזה אתה פחד תוכל לחם. כמה שאתה יותר עם אמונה אתה מתקרב לתקן את התיקון שאדם הראשון אכל מהצדה, ואז אתה מתקן את זה ואתה מחזק את זה שיש לך פחות דאגה ואתה פחות נתון ומחליט במשהו כי אתה מאמין בשם.
כבוד הרב, רבי יורם, יש רבנים גדולים שאומרים שהמשיח צריך להגיע לפני פסח.
אתם אומרים את זה או שואלים?
אומרים את זה.
מצליח. אנחנו בטוחים לא לפי פסח, הרגע. כתוב. הגמרא מספרת, המדרש מספר, שיום אחד פגש אליהו נביא, ישוע בן נביא, אליהו נביא, ושאל אותו, אני רוצה לפגוש את המשיח פה, אמר לו בשערה של רומי, נסע לשערה של רומי, ונתן לו את הסימנים, הוא ראה את המשיח, שם תחבושות על פצעים ברגליים בידיים, שם תחבושת ומוריד תחבושת, לא מוריד את הכל אלא אחד אחד. שאל אותו למה אמר, למה אתה שם אחד אחד ולא מוריד את הכל ושם את הכל? הוא אמר לו שאם פתאום השם יגיד לבוא יגוע שאני מהר יתקרב ולא יתקר. שאל אותו מתי תבוא, מתי יגיעו לה? אמר לו היום. מהר רץ אליהו הנביא עד שהגיע מרומי לארץ ישראל, אבל כמה ימים, לא בא משיח. שאל אותו איך לא בא משיח? אמר לו, אמר לך היום, אם בואו תשמעו, אם תחזרו בתשובה היום, אז היום הוא יבוא. אסור להגיד על פסח יבוא המשיח. משיח יבוא היום. אם היום יהיה כמו שצריך, למה להרחיק את המשיח? זה לא טוב, צריך לקרב אותו. היום יבוא המשיח. עכשיו, מסופר על צדיקים גדולים, שצדיקים גדולים היו שומעים רעש משונה, היו אומרים, הנה, זה הקול של השופר. היו מאמינים כל רגע. ג' יקרב של התורה הקדושה, אנחנו מאמינים כל רגע שיבוא הגאולה, כל רגע. מי שלא מאמין שכל רגע יביא הגאולה, הוא אפיקורס, הוא כופר. מאמינים כל רגע שהמשיח יבוא. הפסח זה כפירה, זה רחום. מאמינים היום. לא הפסח, היום.
תודה.
כן, צדיק.
עוד שאלה. שתי בתי המקדש, גידלו...
אסור לתת סיסמאות בחיים. תדעו. הקו של שוב הישראל אין סיסמאות. חס ושלום יעשו עבירות אולי עוד פסח. מה עם האמונה? לכן מי שיגיד לכם, מה שנכנס בית המקדש, שנבואה נקנה לשוטים, לטיפשים, לקירות ולארצים. תלמדו את צדיק כלל. אף פעם אדומו תאריכים, זה התאריך, אין תאריכים. ונבואות, נביא זה רק, נבואות אין נבואות. חס ושלום, לא יבוא את פסח, ואז מה יגידו אנשים? עוד פעם האמנו סתם? לכן מי שיש לו תסמאות, תשמור אותם לעצמו. סתם שובר את האמונה התמימה של אדם צדיק כמוך. לא תשבר האמונה. מה שלא יהיה אתה תעמוד עם אמונה את השם. אבל יש אנשים ראויים, אז למה סתם להגיד? אנחנו מאמינים בכל רגע שהמשיח יבוא, היום, מחר, עוד רגע, עוד שנייה, כל רגע. אבל הוא לא יבוא לא ביום שישי, לא בערך חג. למה הגמרא אומרת? כי אנשים טורחו להכין את השבת, ולא להפריע לאנשים שטרחו להכין את השבת. אז איך יבוא בערך פסח? להפריע לאנשים שטרחו להכין את השבת? אז זה כבר מלא. כן, צדיקים?
זה שהוא מדבר על זמן של התעורר
בעולם הזמן
של
תשובה
כבר,
ואז כאילו
ככה
הוא משליף
את
הזמן
של המשיח.
הזמן הגאולה, יש הרבה מדרשים והרבה דברים של חכמים, להגיד איך יהיה בדיוק ומה יהיה בדיוק. אבל ודאי שאנחנו נמצאים בעיקרתא דמשיחתא, וכל מי שמסתכל על כל מה שקורה בעולם, כל העולם זה עולם שאי אפשר להבין אותו. אני רוצה את זה, כן, כן,
צודי. שתי בתי המקדש נבנו במה שהעם ישראל לא היה כל כך צדיקים, הנוכחים, כל מיני סוגים של הרשבים.
בבית הבית ראשון לא, היה חזק, דוד המלך.
כן, אבל היו כמה חוצים ויש כמה מגרשים.
דוד המלך תלה אותם, דוד המלך היה קשה.
כן.
אז בבית ראשון היה מאה.
אבל בצלם שהיה בשביל זה, שיהיו ישראל, נחיל את חובנות כל הדברים האלו.
כן.
ולמה עד היום הוא מסביר מאיתנו את המיקום של הר סיני?
למה?
הוא מסביר מאיתנו איפה המיקום האמיתי של הר סיני, איפה שיגו את התורה.
למה מסביר את קבורתו של משה רבנו?
מסביר מאיתנו.
למה מסביר את קבורתו של משה רבנו? איפה משה קבור?
לא, בסדר, אבל במקום ש... יכולים באמת אנשים לבוא
ולחבור ולחבור משום שהקדוש ברוך הוא נותן לנו התורה נמצאת בכל מקום, זה לא איזה עם מקודש.
אבל למה נשמע את המשפט של הר סיני?
נשמע, יש לנו את התורה.
אני חושב ש...
היהודים לא מקדשים דברים. מקודש אולי, פטרות, תפילים, קברי צדיקים, אבל המקום שהשם נתן את התורה בו, המקום ששחטו את יצחק, את גבי המצביע ששם נשאו את הנפש, כן מבקשים, שזה הר המוריה. כי בכל מה תיקח, תורה או מסירות נפש? מה זה בסדר? עכשיו
זה הבסיס.
תורה או מסירות נפש?
יש המקום הזה כמו בית המקדש.
עכשיו אתם באמריקה, מה יש לכם את התורה? מה לא הולך את הר סיני, מה אתה עושה? תיעשו לו. יש לי את התורה, התורה איתך. התורה בראש שלך, הנה אתה לומד תורה. התורה איתך, אתה לא צריך את הר סיני להיות צדיק. את בית המקדש אתה כן צריך, כי שם למדנו שיצחק אבינו שם את הגרון שלו להישחט. כי אנחנו צריכים את היסוד להישחט. התורה היא איתך. איפה שאתה הולך עם תלמיד חכם, שואל, אומר תלמיד חכם, התורה איתך, הר סיני איתך. משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה לישוע, הוא מסרו לנו, זה אצלנו. וישוע לסקינים, וסקינים ילווים, וכל דור מוצרים את זה הלאה. אנחנו לא צריכים את הר סיני, מה נעשה בו? מה נעשה בו? התורה איתך, התורה בלב שלך. התורה בלב של כל אחד, כן, צריכים את בית המקדש. שם למדנו שיצחק שם את הגרון שלו להישחט. הר המוריה, כן, אבל לא הר סיני. היהודים מקדשים את, מקדשים את התורה היא בתוכנו. התורה היא בתוכנו, התורה לחיי עולם אתה בתוכנו. הגמרא אומרת, ממזר או תלמיד חכם או כהן גדול, ממזר תלמיד חכם, יותר מכבדים אותו מכהן גדול, כי התורה מקדשת את האדם. מי רוצה צדיקים אמר עוד דבר? כן, אני מחשב.
מדרש אומר שמשבעה סוגים מקשחים, ונפשו של משה, שפירה יפה על כולם. איך אפשר לדעת כזה בעלה של הענבה? עכשיו בעלה, הגלו של מגדולים, הוא יודע כמה הוא גדול. הוא יודע כמה מעלתו. איך הגיע לכזה בעלה שלי?
זה הגבולה המיוחדת של משה רבינו. שמשה רבינו, כל הגבולה, הרבה פעמים כשאדם, כמה שאדם בגבולה, מתחיל להתגאות, מתחיל להיות. משה רבינו, כל הגבולה שלו, תמיד הוא היה שפל. רואים שמשה רבינו, עכשיו היום לומר, יסוד עשינו. אמרנו כמה פעמים את הזוהר הקדוש בפרשת קדושים, שמשה רבינו לפני פטירתו אומר, וגם בי יתאבל השם למענכם. מה הפירוש? משה רבינו אומר התורה הקדוש, וכל 50 שנה משה רבינו יורד בגלגול לעולם הזה, הנפש שלו יורדת בעיבור, להילחם עם הרשעים שבתוך עם ישראל עם הערב רב. מתי שמשה רבינו שחרר, הקדוש ברוך הוא שחרר את בני ישראל ממצרים, משה רבנו הוציא את הערב רב, מי זה היה ערב רב? מצרים שהתחילו להאמין בשם. ומשה רבנו הוציא אותם ולקח אותם על אחריותו. והערב רב היו באוכריהם של עם ישראל כל הזמן, הם התערבבו בתוכנו. והם היו באוכריהם של עם ישראל, מי עשה את העגל? ערב רב, לך רד כי שיחת עמך. ערב רב שיחת את בני ישראל לעשות את הדברים הקשים ביותר, לעשות את העגל. ערב רב שכנע את בני ישראל לעשות את העגל, בחרת כי שכנת עמך שר ומהר מן הדרך. זה הערב רב עשה את זה. אז משה רבנו, מתי שמשה רבנו הוציא את הערב רב, אומר הזוהר בפרשת קדושים, שאמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, תשחרר את הערב רב. מה הקדוש ברוך הוא, אתה חושב שהם כל שנה כל פעם יצאו רק בעם ישראל ויקלקלו את עם ישראל? אני כל 50 שנה ירד לעולם הזה בהתעברות באדם להילחם עם הערב רב. וזה מה שאברהם אבינו בסדום ביקש מהקדוש ברוך הוא, להציל את סדום שסדום לא ימותו. ואמר הקדוש ברוך הוא, אולי יש 100, אולי יש 20, אולי יש 10. מה משה רבנו אמר? משה רבנו אמר, אברהם אבינו אמר, אמר הקדוש ברוך הוא, תשאיר את סדום, וגם אם סדום יהיו רשעים ובדורות הבאים יקלקלו, אני אבוא בעיבור כל פעם מתקן את זה. גם אברהם אבינו הסכים את זה, אבל השם אמר לו לא, רק את משה קיבלו. ראינו סיפור שיש בו יסוד גדול. מסופר על פנחס מקורליץ. פנחס היה קדוש שלי, היה צדיק של עולם. שהיה בעיר שלו עוד רב גדול, שהרב הזה היה פשוט, היה נכבה עם הכלים, לא היה צעד, לא היה הולך הרבה, לא היו מכירים אותו הרבה אנשים. היה תקופה שהוא היה מסתפר, היה בשקט. והגיע פסח, פורים, וכולם הלכו לבית של פנחס מקורליץ, לשיר, לרקוד, לשמוח, להיות איתו. וכולם הלכו לבית של הרב וסמכו איתו. בבית של הרב השני, רב ידר, לא הלכו אנשים. כמה קודלים רק הלכו, כי הוא היה נסתר. ופתאום בית זה זקן, והזקן הזה עם כינור היה מנגן. ואף אחד לא הכיר את אותו זקן. אותו זקן, אף אחד לא הכיר אותו. אחרי כן, שנגמר הפורים, באו ושאלו מי אותו זקן, אמרו להם מהשמיים, אותו זקן במרדכי היהודי, שבא לשמוח בשמחת פורים. וכתוב בספרים הקדושים, שבכל פורים, כמו שיש התעברות של משה רבנו, שיורד בכל דור, להילחם מלחמתה של תורה, ולהיות אור של עם ישראל, בכל פורים, הנשמה של מרדכי היהודי יורדת לשמוח בכל מקום ששמחים, שמחת אמת, שמחת פורים. בעזרת השם, סעודת פורים, בישיבה במנהטן, ביום ראשון, כל שוב הישראל, מארץ, ממיאמי, מלוס אנג'לס, כולם בעזרת השם יבואו ביום ראשון, לישיבה במנהטן, נשמח כולנו, שמחה גדולה בסעודה של פורים בעזרת השם. מישהו עוד רוצה צדיקים לשאול דבר? בעזרת השם.
אני חושב, כל דבר,
כצדיק. הוא ישמור אותם, מברך אותם, שמח אותם. תן להם, תהיה את הרשמי על כוח גדול, עוד גדול, עוד גדול, עוד גדול. מי צדיקים רוצה לומר דבר?
צדיק. כן צדיק.
אז אני שמעתי שאני מדבר עליהם, אם אפשר לתת את ה... כמו שפירטת את הפסוקים, לפרט על הפרושים.
פרושים זה היה כמו היום שיש את אנשים שעומדים חרדים לדבר השם. חרדים לדבר השם. אנחנו מסתכלים על הדברים בצורה חכמה, לוקחים סיכונים, יודעים להגיד כך, יודעים לעשות כך, מקבידים, לא עושים שינויים בתורה, יש לנו את המסורת שלנו, אבא שלך מה שעשתה, סבא שלך גם מה שעשתה, וסבא של סבא שלך, לא זזים מזה. הם באו והתחילו להיות כל מיני, אם נגיד כך, כל מיני תארנים, כל מיני, אם נעשה כך, אם עשינו כך, מה יגידו אנשים, מה יגידו אנשים. אנחנו לא שמעו. עשו כמעט היום הם נמצאים. כל מיני אנשים, מה יגידו, איך יגידו, מה למה יעשו, איך יעשו, אנחנו לא שם. בזאת השם צדיקים, אנחנו רוצים לומר לכל בני הקהילה הקדושה שוב הישראל. בזאת השם, הבן הצדיק שלנו, רבי יואל, שהוא מלך השם צבקות, קודש קודשים. הזוהר הקדוש, מה שהוא עושה זה אור שאין לו שני. יחשבו. יותר מ-20 או 30 אלף אנשים כל יום לומדים זוהר הקדוש. וכל שנה מסיימים את כל הזוהר הקדוש אלפי פעמים. קמחא דפסחא, דברים עצומים ביותר שאין להם שני, אפשר לשער ולתאר. רבי יואל הוא קודש קודשים, התורות של רבי יואל, החסד של רבי יואל. רבי יואל הוא אור גדול, זכינו בבן שהוא אור גדול, קודש קודשים, צדיק יסוד עולם. וברוך השם, רבי יואל עכשיו מתחיל לעשות דבר גדול כמו שנה שעברה שעשו את התסים מזהב, שבכוח של התסים מזהב חילקו קמחא דפסחא עצומה, חילקו בראש השנה דבר עצום, הזוהר הקדוש, עשרות אלפים של זוהר הקדוש, דברים שאנחנו חושבים גדולה שאי אפשר לשער ולתאר. וברוך השם עכשיו עשו משהו שהוא פילה פלאים, פילה פלאים, מה שרבי יואל הצדיק עשה, ידוע שכל אדם טוב להדליק נר לעילוי נשמת של צדיק. וככה הסבות שלנו בבסלי, רבי חיים פינטו, רבי בבא מאיר, כל פעם שהיה בעיה, כל בן אדם יש צדיק שהוא קשור איתו בנפש. אדם קשור לבבא מאיר, אדם קשור לרבי אליעזר פאפו, אדם קשור לרבי שמעון בר יוחאי, אדם קשור לרבי מאיר בעל הנס, כל אדם קשור לו איזה צדיק. ומתי שאדם מדליק נר לצדיק, הוא כבכל מעורר את אותו צדיק בשמיים שיהיה מליציו של עליו. וברגע שאדם מדליק נר, אז יש לו השפעה מאותו צדיק. רבי יואל עכשיו עשה דבר של פילי פלאים. כל הכמרים של הצדיקים, כל צדיק, יש לו את הקבר שלו, את הצורה של הקבר, עם שתי נרות, עם זרטר ורוטה שדוחה עין הרע מהעולם. וכל בית של שוב הישראל אנחנו רוצים שהדבר הזה יהיה בכל בית. אנחנו רוצים לספר סיפור שסיפרנו אותו שנה שעברה. מסופר על הרמה, רבנו הרמה, דיברנו עליו במוצאי שבת שעברה. מסופר על הרמה, שבזמן של הרמה היה איזה אדם, יהודי פשוט, שהעבודה שלו היה סבל. היה הולך מרים בתים, מרים מעביר דירות ממקום למקום, היה סבל. והיה עובד קשה מאוד מאוד על הפרנסה שלו. היה עובד קשה. היה מרוויח קצת כסף כל יום. אחרי יום קשה של עבודה, כל הגוף היה כואב לו. והיה הולך קונה אלכוהול, שותה אלכוהול, הולך לישון עד הבוקר, קם עוד פעם לסבלות. יום ראשון, יום שני, יום שלישי. כל השבוע כולו עובד בסבלות קשה. כל הכסף שמרוויח, שותה אלכוהול ויושן. ביום חמישי אחד בלילה, הוא היה בכניסה לחנות של האלכוהול אחרי יום עבודה קשה. פתאום באה איזה סקנה ואומרת לו, בבקשה אני ענייה, במקום שתקנה אלכוהול תיתן לי כסף לעשות שבת. נתן לה את הכסף, מה שהוא רגיל 20-30 שנה כל יום אחרי יום עבודה להרוויח כסף ולשתות אלכוהול ולישון, נתן לה את הכנזים על השולחן ארוך. יום אחד יושב בבית שלו ופתאום הוא רואה אדם מסתובב אצלו בבית. הוא אומר לו, תצא מפה, אתה מפריע לי. הוא אמר לו, אני רוצה לשאול שאלה. הרמה אמר לו, תצא מפה. ביפה אמר לו, תצא מפה. אחרי שהוא יצא, רבנו הרמה יושב וחושב ואומר, הדלת סגורה של המשרד, הדלת של הבית סגורה, איך הוא נכנס לפה? התחיל לדמיין רבנו הרמה את אותו פנים של אותו אדם, הוא אמר, זה נראה משהו לא בין החיים, משהו לא נורמלי.
רבנו הרמב"ם זה פוסק הלכה אשכנזי, לא סיפורים ולא דמיונות, אלא פוסק הלכה. רבנו הרמב"ם, כל הפסקים של האשכנזים, כולם הולכים, בני ישראל הולכים ביד רמה, כל הפסקים של האשכנזים על פי הרמב"ם. רבנו הרמב"ם קורא לאנשים של העיר, האחראים על הקהילה של העיר, ושואל אותם, ראיתי איזה אדם בצורה כך וכך, אצלי בתוך הבית, הדלת סגורה, הדלת של הבית סגורה, תסבירו לי מה זה. אמרו לו, האדם הזה נפטר ביום שישי, היית בלוויה שלו. רבנו הרמב"ם לא מבין. נפטר ביום שישי, כן, הייתי בלוויה, נזכר, אומר, כן, נסתובב פה בבית. הוא לא הבין. בערב, בלילה, רבנו הרמב"ם יושן, הוא חולם את אותו אדם. אותו אדם אומר לו, תדע, שנפטרתי מהעולם, ועליתי לשמיים, ורצו להכניס אותי לישיבה של מעלה לגן עדן. אבל היה לי בעיה אחת, והתחיל לספר לרמב"ם ולומר לו, שבשמיים הייתה אסתר המלכה, שאסתר המלכה באה להיכנס לגן עדן, אחרי כל שהיא נפטרה, כל מה שעבר בבית של אחשוורוש, אבל אסתר המלכה היה לה בעיה. היא עברה איסורים, עברה הכל, עשתה מסירות נפש, הצילה את עם ישראל, אבל היא חיה באושר מלכה בבית של אחשוורוש, עם אושר שאין לו שני. והיה לה חוסר בתיקון לאיזשהו צער של עניות להיכנס לגן עדן. אז מה עשו? הורידו אותה לעולם הזה, כמו אותה ענייה שלך לבקש מאותו אדם סבל צדקה, והיא ביקשה ממנו באותו רגע צדקה, ואז הכניסו אותה לגן עדן. ואותו אדם אמר לרמה, באתי לשמיים, איפה הכניסו אותי? ללמוד תורה לא למדתי בחיי, אז איך אני אשב בישיבה של מעלה במקום עם הצדיקים? אז שמו אותי שליח בדין, ומאז אני שליח בדין, ובאתי להגיד לך שמתי שאתה עושה צדקה לעניים, תפסיק לעשות רק מהשירים, אלא תיקח צדקה גם לעניים, קצת, כמה פעוטות. אז מה שרבי יואל הצדיק עכשיו עושה, והדבר שהוא עושה, זה כל אחד קצת פעוטות בשביל לחלק, תמחה לפיסחה, בשביל לעשות חסד לעניים, בבקשה כל בני הקהילה הקדושה, כולם, במסירות נפש שאין השני, את הדבר, הפרויקט של הנרות, של החסד עצום, של המצווה הגדולה הזאת, כולם יהיו חלק לזוהר הקדוש, לקמחה דפסחא, למסירות נפש, למצוות ולמעשים טובים. קדוש ברוך הוא בעזרת השם ישפיע על כולנו שפע גדול, שמחה גדולה, הצלחה גדולה, אור גדול, לחזק צדיקים את הקבוצות של רבי אליהו סואל, מחזק אותם, ראיה מימנה, זכות משה רבנו ראיה מימנה, נזכה כולנו לאור גדול, לחזק ספר דברים בכל הכוח. אנחנו ראינו השבוע ספר דברים, כבר לומדים אותו 8 שנים. השבת הזאת, בדיוק כמו השבת, זין באדר, 8 שנים לומדים את הזוהר הקדוש. 8 שנים. וביום שישי ראינו הרבה דברים מעל הטבע בחיים. הרבה דברים. בחודש האחרון, מזין באדר הקודם, של חודש שעבר, שנה מעוברת שתי אדרים, התפתח איזה עניין, וראינו בזין באדר, ראינו ביום רביעי, זין באדר, רביעי חמישי, היום זה זין באדר, נס של דבר שאין מחשבה תפיסה בכלל שאותו נס שראינו באיזה עניין. אנחנו אנשים מאוד מאוד שכליים שמסתכלים על דבר, בכל דבר, כמו שאומר רבי סעדיה גאון, אתה רוצה לבחון דבר? תראה אם זה מסתדר בתורה, ואחר כך תראה אם זה מסתדר בשכל. זה שתי המודדים שיש בחיים. אם זה כתוב בתורה וזה מסתדר עם התורה ומסתדר עם השכל, זה שתי החומות שיש. דבר שעובר את התורה, אחר כך תבחן אותו שעובר בשכל, ואז תקים ותעשה אותו. דבר שאין מחשבה תפיסה, ראים נס עם איזה יהודי, בעל אמונת חכמים עצום, נס, שכמה שנאמר נס, שכל בן אדם יחשוב מה הכי קשה שיכול להיות בעולם, כל בן אדם יחשוב מה הכי קשה שאתה חושב להיות בעולם, יותר קשה מזה. ראינו נס שקרה לאדם, ובימים לכם כן, סוד ספר דברים. ידעו כוח של ספר דברים, וכוח של משה רבינו, זה דברים שאפשר להבין אותם. נסענו ביום חמישי, לכן לא היה שיעור, לאיזה מדינה באמריקה, וחזרנו, וראינו נס, דבר, הבטחה שנתנו לאדם בשביל את הדברים, נס, שכמה שנגלגל בצכל ונחשוב נס, אפשר להבין. כל דבר שנחשוב, זה דבר גדול, זה דבר גדול, זה דבר גדול, הרבה יותר גדול מכל מה שנחשוב. ואנחנו יודעים בחיים, וראינו בחיים, והתמודדנו בחיים, ושמענו דברים בחיים, יותר גדול מכל דבר שאפשר. זה כוח של משה רבנו. אדם שקורא ספר דברים במסירות נפש, הולך בקו של שוב הישראל, ויש לו ביטול החכמים, וביטול התורה, וביטול הדרך של שוב הישראל בקדושה ובטהרה, הוא רואה ניסים מעל הטבע. אדם שחושב שהוא חכם, המשיך עם החוכמות שלו. אבל אדם שיש לו ביטול לדרך של התורה, ספר דברים, משה רבנו, בסירום מיום ליום, הדרך של שוב הישראל, ידעו צדיקים. חודש ימים הדת שלנו, לא ענינו תשובות לאנשים, לא כלום, בגלל שהיה לנו מחשבות על איזה צדיק, שאנחנו אוהבים אותו מאוד, ודברים לא שכניים. וראינו דברים שאיך הקדוש ברוך הוא משנה, משדד כל טבע, הקדוש ברוך הוא ראינו איך ששידד כל מערכות טבעים. בעזרת השם שמחה גדולה, בלכה גדולה, הצלחה גדולה, ישועה, תיאת נשמעי, אבל הבית הצדיק, זכות משה רבנו, יהיה לך אור גדול, ולאשר הצדיק, תדעו, אנחנו מרגישים שיש בבית הזה אור גדול, שמחה גדולה. רצינו לבטל השיעור, אנחנו לא מרגישים טוב, אבל באנו, כי אמרו לנו בעל הבית בשמחה, והשתדל הוא ואשתו כל כך, מהלב, אנחנו מרגישים מהלב, ואנחנו שמחים שלא נשארנו במיטה ובאנו לפה. אור גדול, אור גדול, שמחה גדולה, שם יברך אתכם צדיק, אתה צדיק, אתה טוב, צדיקים, צדיקים, צדיקים גדולים. למה צוחקים? לא עכשיו, למה לא צוחקים? למה, מה זה צחוק? אתם יודעים למה צוחקים? למה צוחקים? רשמנו אתכם, אתם מעבירים לשני. למה צוחקים? מה זה צחוק? נניח צחוק עשה לי אלוקים כל השומע וצחקי, אבל מאיפה הצחוק בא? תדעו שהצחוק בא ממשהו לא פשוט. מתי שילד קטן שוכב במיטה, הוא לומד מה שההורים עושים. אז בפעם הראשונה, הילד רק פעם מוזיז קצת את הפנים, ההורים בטוחים שהוא צחק. ואז הם צוחקים, הוא צחק, הוא צחק. הוא באמת לא צחק, הוא רק הוזיז את הפנים. ואז הוא רואה שכל כך עושים, הוא מחכה את ההורים ואז הוא צוחק. הצחוק הראשון הוא לא אמיתי, רק מתרגלים לצחוק שההורים צחקו, ואז הילד רק הוזיז את הפנים ורק כל כך מאומה, מתחיל לצחוק. ולכן צוחקים סתם הרבה פעמים. הצחוק הוא באמיתי בלב, הוא לא צחוק שמחייכים, כי החיוך הזה רק חיכנו את ההורים שהתפלו מאיזה דוזה של הפה שעוזר כמו שהיינו תינוקים. ידעתם איזה צדיק? תדעו שרוב הצחוק עם דבר אמיתי. ועל כל 2,000 חיוכים שמחייכים יוצא לאדם קמת בפנים.